בוקר טוב. אנחנו ממשיכים ללמוד את מה שמתרחש בין שאול לדוד כתוצאה מהצלחתו של דוד לאן זה מוביל את שאול, ואולי חשוב לנו יותר מן הכל זה לא רק מה עושה שאול אלא כיצד מגיב דוד, מפני שמהתגובה של דוד אנחנו רוצים ללמוד להבין איך אנחנו צריכים לנהוג. שוב, בהקשר של כיתוב גדול, של מתח גדול בין כוחות הנהגה באומה, איך אנחנו צריכים להתנהג ולהתנהל, מה הגבולות שלנו, מהי דרך של אמת, דרך של אמונה. תודה רבה. של אמת, של אמונה שנובעת מתוך מי שהוא באמת בתוך מלכות ישראל. אנחנו בפרק י"ח ואני קורא מפסוק י"ד. כדאי בהזדמנות הזאת להזכיר שיש לנו מלבד חלוקת הפרטים, שהיא חלוקה נוצרית שמקורה במאה ה-16 למניינם של כמרים נוצריים, זה התחיל באנגליה ואחר כך עבר שיפוצים. חלוקת הפרטים היא חלוקה נוצרית, בכל התנ"ך כולו היא מקבילה לחלוקה הישראלית רק בספר תהילים ובמגילת איכה. יש לנו חלוקה ישראלית עברית, החלוקה הנוצרית נכפתה על בתי המדרש בישראל מפני שהמדפיסים הנוצרים, שהם היו הראשונים שעסקו בתחום הזה, קבעו את החלוקה הנוצרית כבסיס להדפסת התנ"ך, ואיש לא יכול היה לעמוד בתחרות הזאת, להשתמש בכתבי יד במקום בתנ"ך מודפס שהוא זול וניתן לקנות. וכך החלוקה הזאת נכנסה גם אלינו, ועד שיקום מישהו שיחלק את הכל ברוח הקודש, יחלק את הכל מחדש, אנחנו עדיין משתמשים בחלוקת הפרקים הזאת. אבל באמת יש לנו חלוקה ישראלית, חלוקת הפרשיות הפתוחות והסתומות שהן נמצאו במסורת על ידי כותבי הספרים עצמם, ואנחנו משתמשים בחלוקה הזאת של הפרשיות כדבר יסודי הכרחי להבין איפה מתחיל עניין ואיפה מסתיים. אבל יש לנו חלוקה ישראלית נוספת. אם תתבוננו בפסוק י"ד בפרק י"ח, אז אלה שיש להם תנ"ך כהן ימצאו בצד החיצוני של העמוד את הציון של האות י"ב. זו חלוקת הסדרים. אלה שיש להם תנ"ך של מוסד הרב קוק בהוצאת הרב ברויר ימצאו במקום סימני אותיות רצופים ב' ג' ד' וכו', ימצאו פשוט את האות סמך שאומרת סדר. חלוקת הסדרים בתורה שימשה, כמו שהרמב״ם כותב בהלכות ספר תורה, לקריאה של פרשות התורה בארץ ישראל. ארץ ישראל סיימו את התורה לא בשנה אחת. הפרשות היו קצרות יותר וסיימו בשלוש שנים, או יכול הנראה בשלוש וחצי שנים, כדי שיסיימו במעמד הקהל בכל המועד סוכות. פעם בשבע שנים יסיימו פעם שנייה את התורה. כל מעמד הקהל היו מסיימים פעמיים את התורה. אולי אין ידיעות חד משמעיות על הדבר הזה. זו חלוקת הסדרים. כפי הנראה היו קוראים גם את ספרי הנביאים והכתובים באופן קבוע, ולא כמו שאנחנו קוראים הפטרות בשבת, שאנחנו מלקטים, עם נהג רבותינו שבבבל, אנחנו מלקטים פרשיות מסוימות מתוך דברי נביאים וקוראים אותם בסמיכות לתורה מעניין הפרשה, אלה הפטרות. אז כפי הנראה שבארץ ישראל היו קוראים את הנביאים והכתובים כסדר. אין יודעים אם היה איזשהו תאריך של סיום וכו'. זו חלוקת הסדרים שבנביאים ובכתובים. לא בכל הספרים החלוקה הזאת מסומנת, כיוון שחלוקת הפרקים השתרשה, אז היא יותר מצויה. חלוקת הסדרים חזרה רק על ידי תנ"ך קורן, בעיקר שזכה להפיץ את העניין יותר, והיום כבר כל ההוצאות החדשות בדרך כלל משתמשות בזה גם כן. מכל מקום, זאת חלוקה ישראלית. אנחנו אם כן מתחילים בתחילת סדר י"ב, פרק י"ח פסוק י"ד, והיה דוד לכל דרכיו משכיל ואדוני עמו, וירא שאול אשר הוא משכיל מאוד ויגר מפניו. וכל ישראל ויהודה אוהב את דוד כי הוא יוצא ועבד את דוד. ויאמר שאול אל דוד, הנה בתי הגדולה מהרה אותה אתן לך לאישה, אחי אלי לבן חיל, ואם לכם מלחמות אדוני. ושאול אמר, אל תהי ידי בו ותהיבו יד פלישתי. הביטוי האחרון שקראנו הוא ביטוי נורא ואיום. פירושו של דבר ששאול בקינתו מגיע למצב שהוא מוכן לא רק להפקיר את חייו של שאול, הוא מוכן לעשות מעשים כדי שלא הוא עצמו יצטרך להרוג את דוד, אלא שדוד יהרג ידי פלישתי. אוריה. נכון. אנחנו גם יודעים שדוד נענש על ידי בעונש קשה. בעניין אוריה הוא בת שבע. וזה היה אחת הסיבות לסיבוכים הגדולים שיש במלכות ישראל בסוף תקופת דוד. חטאו של דוד בבת שבע גורם לסיבוך נורא והיום, שהוא קשור למרד אדוניה, ליואב בן צרויה שנהרג אחר כך. זה גורם סיבוך נורא במלכות ישראל, מלכות ישראל ויהודה, ואולי יש לזה השפעה אפילו על חלוקת הממלכה אחרי שנה. אבל איך אומרים, זה לא בחומר. ובכן, דברים נוראים. האם דוד אינו מבין את כוונותיו של שאול? האם הוא תמים? צריך להתבונן בהצעה של שאול. אך היה לי לבן חיל וילחם מלחמות השם. אנחנו עוברים לסוף ספר שופטים, פרשה ידועה, לא כל כך אהובה במרכאות, פרק י"ח בספר שופטים. ואני קורא כאן בפסוק ב': וישלחו בנידן ומשפחתם חמישה אנשים מקצותם, אנשים בני חיל מצורעה ומי אשתאול, לרגל את הארץ ולחוקרה. ויאמרו עליהם: לכו חקרו את הארץ. ויבואו הר אפרים עד בית מיכה ויגלינו שם. המה עם בית מיכה, והמה הכירו את כל הנער הלוי, ויסורו שם. ויאמרו לו: מי יביאך הלום? ומה אתה עושה בזה ומלחפו? ויאמר להם כזו וכזה: עשה לי מיכה ויסגרני והעלו לכוונו. ויאמרו לו: שאלנה ואלוהים וני דעת יצלח דרכנו אשר אנחנו הולכים עליה. ויאמר להם הכהן: לכו לשלום נוח אדוני דרככם אשר תלכו בה. מה המשימה של אותה חבורה מבני דן? לרגל את הארץ ולמצוא נחלה. מדוע צריכים לחפש נחלה? הם הרי יושבים. הם לא כבשו, והם הלא נדחקים בידי הפלישתים שדוחפים מדרום וממערב. הם דוחפים את נחלת בני דן. גוש דן לא היה כל כך מקום בטוח עד. אז מחפשים נחלה אחרת. לכן צריכים לשלוח אנשים שכתוב עליהם בני חיל, שמתקנים. זאת משימה לא פשוטה, ללכת לחפש נחלה. חפשו לארץ מקום לשבת. ואני ממשיך: וילכו חמשת האנשים ויבואו לאישה ויראו את העם אשר בקרבה היושבת לבטח כמשפט חידונים, שוקט ובוטח ואין מחלים דבר בארץ, יורש עצר וחוקים הימה מצידונים ודבר אין להם עם אדם. ויבואו אל אחיהם צורה וישתאול ויאמרו להם אחיהם: מה אתם? ויאמרו: קומה ונעלה עליהם, כי ראינו את הארץ, הנה טובה מאוד, ואתם ממחשים, אל תיעץ אלו ללכת לבוא לרשת את הארץ. כי בואכם תבוא אל עם בוטח וארץ רחבת ידיים, כי נתנה האלוהים בידכם ממקום אשר אין שם ממחסור כל דבר אשר בארץ. מצאו מקום. מקום שקט, רגוע, עם בוטח, אינו חושש. הוא יופתע לחלוטין ממה שיקרה. לא, באמת, אנשים נוזים, אלה הם כנענים, צריך לרשת את הארץ. ואז ממשיך הסיפור. ויצאו משם ממשפחת הדנים מצורה ומי אשתאול 600 איש חגור כלי מלחמה. ויעלו ויחנו מקריית יערים ביהודה, על כן קראו למקום ההוא מחנה דן. עד היום הזה, הנה אחרי קריאת יערים. ויעברו משם הר אפרים ויבואו עד בית מיכה, ויענו חמשת האנשים ההולכים מרגל את הארץ לאיש, ויאמרו לאחיהם: הידעתם כי יש בבתים האלה אפול ושרפים ופסל ומצריחה? ואתה דעו מה אתה עשו. ויסורו שם. ויבואו לבית נהר הלוי בית מיכה וישאלו לו לשלום. 600 איש חגורים כלי מלחמתם מצרים פתח השער אשר מבני דן. יעלו חמשת האנשים ההולכים לרגל את הארץ, באו שם, לקחו את הפסל ואת האפוד ואת הטרפים ואת המצריחה, שהכהן יצא פתח השער ב-600 האיש יחגו כלי המלחמה. ואלה באו בית תמיכה ויקחו את פסל האפוז את הטרפים ואת המצריכה, ויאמר להם הכהן, מה אתם עושים? ויאמרו לו, החרש עם יד אחד על פיך ולחימנו והילנו לאבו כהן, הטוב היותך כהן לבית איש אחד או היותך כהן לשבט ולמשפחה בישראל. ויתב לב הכהן ויקח את האפוז את הטרפים ואת הפסל ויבור בקרבה, ויפנו וילך וישימו את הטף את המקנה ואת הכבודה לפניהם. הם היחריכו מבית מיכה, ואנשים אשר בבתים אשר עם בית מיכה נזעקו וידיקו את בני דן, ויקרו את בני דן ויסבו פניהם ויאמרו למיכה, מה לך כי נזעקת? ויאמר את אלוהי אשר עשיתי לקחתם ואת הכהן ותלכו ומלי עוד, ומה זה תאמרו אליי מלאך? ויאמרו אליו בני דן, אל תשמע קולך עמנו ונפגעו בכם אנשים ממערי נפש, ואספת נפשך ונפש ביתך. וילכו בני דן לדרכם, וירא מיכה כי חזקים הם ממנו, ויהי כבגיעה של בית. מה אתן אומרות? טוב, מה עוד? ירדה של מישהו. לא אותם אלא מהם. מה פירוש הביטוי אנשים בני חי? בבקשה, אנשים בני חי עושים מה שהם רוצים. אנחנו חוזרים עכשיו לספר שמואל, ואני נמצא בפרק י"ד. בפרק י"ד כתוב בפסוק נון ב', סוף פרק י"ד, ותהי המלחמה חזקה על פלישתים כל ימי שאול, וראה שאול כל איש גיבור וכל בן חיל ויעשהו אליו. אנשים שעושים מה שהם רוצים. הצבא בדרך כלל אינו אוהב אנשים כאלה שעושים מה שהם רוצים. אני אזכיר, גם בני גד וראובן שהיה להם תפקיד מיוחד נקראים בני חי. מה התפקיד של בני גד וראובן? בכניסה לארץ, חלוצים לפני המחנה. ולסיום ההבנה הזאת אנחנו עוברים עכשיו לשמואל, מה שקוראים שמואל ב'. כמובן יש לנו רק שמואל אחד, אבל שמואל ב' בפרק י"ג. אלה שמובילים את המלחמה. אהה, טוב, נראה כאן עוד מהלך אחד, ואנחנו בפרק י"ג פסוק כ"ח. הפרשה היא עוד לפני מרד אבשלום, בשעה שאבשלום הורג את אמנון על מה שעשה בתמר אחותו. אני קורא בפרק י"ג שמואל ב' פסוק כ"ח, והיצב אבשלום את נעריו לאמור, ראו נא כתוב לבמנון ביין ואמרתי עליכם, הקו את אמנון ועמיתם אותו, אל תיראו, הלא כי אנוכי ציוויתי אתכם, הזכו והיו לבני חי. ויעשו נערי אבשלום לאמנון כאשר ציווה אבשלום, ויקומו כל בני המלך וירכבו איש על פרדו וינוסו. ויהמה בדרף השם אוהבה אל דוד לאמור, יקרא אבשלום את כל בני המלך ולא נותר מהם אחד. וכאן מופיע גם כן הביטוי חזקו והיו לבני חי. הייתה כאן תשובה שאולי אלה האנשים שקובעים את מה שעושים במלחמה. יש אולי עוד איזשהו רעיון, זה נכון, זה קשור בוודאי, אני חושב שצריך לדייק מאוד בכוונת הנביא, הנביאים, כשהם אומרים לנו את הביטוי הזה, בני חי. ובכן, גם בני גד ראובן, גם אותם אנשים שאוסף שאול הצבא, הם לא צריכים להיות אנשים שלילים. הביטוי בן חיל כאן הוא לא ביטוי שלילי דווקא, אבל אצל אבשלום, אצל בני דן, אוי אוי אוי, אז כנראה מדובר על איזושהי תכונה מיוחדת. עכשיו אני אזכיר למה אנחנו בכלל הגענו לזה. מה אומר שאול לדוד? אך היה לי לבן חיל וילחם מלחמות השם. אתה להבין מה זה בן חיל? הרי כבר קודם דוד נשלח, הוא כבר היה שר צבא, כבר הוריד אותו בדרגה והוא היה שר אלף. עכשיו מה אתה רוצה? מה זה בן חיל? ובכן, נראה לי שפירוש הדברים הוא כזה: יש אנשים שטבעם הוא להתפרץ קדימה, הם אינם פועלים בתוך מסגרת, הם אנשים שהמסגרת לא טובה להם, הם רגילים תמיד לחדש, להתקדם בניסוח חיובי, או אפשר בניסוחים אחרים לשבור מסגרות, לפרוץ, לשנות דברים. זה מה שעושים בני דן. הם צריכים לא אנשים תת-הלך שיעברו בארץ ישראל וישאלו את הכנענים, תגידו, אפשר לקחת את המקום שלכם? מה אתם אומרים? אפילו לא כאלה שלא ישאלו את הכנענים, שישאלו את הישראלים השכנים, מה אתם אומרים? אנחנו יכולים להתיישב כאן? אלה לא ישיגו נחלה אף פעם, רק במדבר. אצל אבשלום הורגים את אמנון, צריכים את אמנון. מה פירוש? זה דין בתורה, דין המלך. מה? אל תירא, הוא אומר להם אבשלום, חזקו ויהיו לבני חיל, אלא ציוויתי אתכם, אני אסדר לכם גיבוי. אני אזכיר שאחת הדרכים של אבשלום להסב אליו את לב אנשי ישראל, שהיה עומד בשער בית הדין, בשער, וכל מי שהיה בא למשפט היה אומר לו, או, יפים דבריך, טובים ונכוחים, ושומע אין לך מעט עומד. אבשלום עמד בפתח מחלקת הבג"ץ, והוא הכיר את מערכת המשפט, ואמר להם, אל תדאגו, אתם יכולים להרוג את אמנון, יהיה בסדר, אני עומד מאחוריכם, לא ציוויתי אתכם. דוד כמובן היה מנוע מלהגיד, כי מה שעשה אמנון בתמר, גם לדוד יש איזושהי קופה קריאה לו מעל גבו, חטאו בבת שם. דוד אינו מגיד. והסיבה שאבשלום מגיע למה שם. הוא אומר אבשלום לאנשים, חזקו ויהיו לבני חיל. אתם חבר'ה רציניים, נכון? אתם לא כאלה שפועלים רק באופן מתון. זה מותר לפעמים לשבור את המזכות, יהיה בסדר. כששאול מקים את הצבא שלו, גם הוא צריך אנשים שאינם משועבדים לפלישתים ברוחם. אדם שמשועבד ברוחו אינו יכול להיות אז נפש ולפרוץ קדימה. שאול צריך אנשים שפורצים קדימה. נגד ראובן, זה אותו סיפור. הם חלוצים. הם לא רק אלה שאם המפקד ייתן פקודה, אז הם יעשו מה שהוא אומר. עכשיו אנחנו חוזרים להצעתו של שאול. אני חוזר לפסוק בפרשה שלנו. אומר שאול לדוד, הנה בתיה גדולה מרב אותך אתן לך לאישה אך יהיה לי לבן חיל להילחם מלחמת השם. בבקשה? זה שידוך טוב? בוודאי. הוא חייב לו כבר קודם. אבל לזה אנחנו נגיע בשיעור הבא בעזרת השם. איך זה מתייחס להבטחה למי שיקד גוליה. אני חוזר, אך יהיה לי לבן חיל וילחם מלחמות השם. וכן אומר כך, אתן יודעות שיש לאורך גבול ישראל יש מצבים ויש מחנות, ושם החיילים שלנו גיבורים שומרים ומגינים והגנה לישראל. אבל יש מצב שלא מספיק רק להגן, יש מצב שמוכרחים להתקיף. בדרך כלל מתי צריך לעשות את זה? מתי צריך להתקיף ולא די להגן? בבקשה? שמרגישים איום מתקרב. כן? אולי... בבקשה? להרחיב שטחים. אבל שאול לא עומד במצב הזה. שאול נמצא עכשיו במאבק מתמיד עם הפלישתים. ואני מזכיר שכשנאספו הפלישתים בעמק האלה, אז הם לא חששו לעשות את מבצע הגיוס בתוך ארץ יהודה, מה שביטא שהם לא חוששים. הם רתיעה אצל הפלישתים, הם אינם פוחדים. מצב באו של שאול, למרות שכבר הייתה המכה בגוליה והפלישתים, אבל עדיין כל הזמן ישנן מלחמות, פלישתים כל הזמן מתקפים. צבאו של שאול נמצא בנקודה לא טובה, אין הרתעה. ואז אומר שאול לדוד, אני רוצה להקים יחידת 101. אולי לכם זה לא נשמע מוכר, גם לפני שנשים אינן צריכות להסתובב בצבא. אבל היה פעם סיפור כזה לבינת נכון. בשעה שכל הזמן הותקפו יישובים, בעיקר בנגב, נרצחו אנשים, מלא אקרבים, ומושבים בנגב, אם יש כאן מי שהיא באזור, אז היא צריכה לעשות קצת היסטוריה. ורוח העם הייתה בשפל המדרגה. ואז אמר ראש הממשלה למי שהוא צריך להקים יחידה מיוחדת שתפעל אצלם מעבר לקווים ותשליט שם פחד וטרור, כי אי אפשר. וזה מה שרוצה שאול מדוד. הוא היה כבר שר הצבא מיד אחרי הקעת גוליית, אחר כך הורד בדרגה והיה לשר אלף ומחד. עכשיו מבקשים ממנו בוא תהיה מפקד יחידה מיוחדת. לא, אני לא רוצה שתפעיל לי חטיבה סדירה או במילואים או בקבע כאן, אני רוצה מישהו שיסתובב שם. האם דוד תמים אינו מבין? נכון שהוא לא קרא עדיין את ספר שמואל, אבל האם לא הבין ששאול אומר אל תהי ידי בו ותהי בו יד פלישתי? מה אתם אומרים? לא, מן הסתם, אבל הוא יצטרך כל הזמן להיות שם, כל הזמן עם חופשת מולדת. זאת אומרת, הוא בעיקר צריך כל הזמן להשליט פחד והרתעה ואיום מתמיד על ארץ הפלישתים. זאת המלחמה שלו.
אבל עד היום
אנחנו יודעים שמה שקובע זה לא חייל טוב או לא טוב, אלא יש דברים אחרים שקובעים, דברים חשבונות גבוהים. נכון, את צודקת, זה מושפע גם מ המקצועיות של האיש. אבל אם שאול אומר אל תהי ידי בו ותהי בו יד פלישתי, אם הוא שולח את האיש הזה כל הזמן לכל הפעולות, כל הפעולות, כל הזמן הוא צריך להיות שם ושם 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 לכל פעולה, הוא אחראי. וכנראה ששאול הכיר את דוד וידע שדוד לא ייתן לאחרים להסתכל ולהישאר מאחורי. אני חוזר לשאלה, האם דוד תמים ואינו מבין? את אומרת שברור שהוא לא מבין. בבקשה?
שהוא לא תמיד. למה? אולי
אני אשתם את זה. הוא תומך על המשך.